שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב.
אני גיא.
ובפרק הקודם הסברנו על תחום שיווק ההשקעות האלטרנטיביות. הסברנו מי הם בעלי המקצוע שעובדים בתחום ההשקעות האלטרנטיביות, מה מערכת התמריצים שמפעילה אותם וממה כדאי להיזהר. וכמו שהזכרנו באותו פרק, במדינת ישראל, כדי לייעץ בשוק ההון, צריך רישיון. ובפרק היום אנחנו רוצים לעסוק בתפקידים הדורשים רישיון ייעוץ מסוג כזה או אחר. יש פה קצת מורכבות בירוקרטית של להבין מה המחוקק רצה, יש פה כמה וכמה רישיונות שונים, עם הבדלים שלא כל כך תמיד ברור מה ההבדל המהותי ביניהם, גם בדרך בה משיגים את הרישיון, וגם במה הרישיון מאפשר לך לעשות. ואנחנו בפרק הזה הולכים לדבר על חמישה בעלי תפקידים בשוק ההון. אנחנו הולכים לדבר על סוכנים פנסיונים, יועצים פנסיונים, משווקי השקעות, יועצי השקעות ומנהלי תיקי השקעות. ואנחנו נסביר לגבי כל אחד מהם מה הוא עושה, מה הוא היה צריך ללמוד בשביל לקבל את הרישיון לעסוק בתחום, וכמובן למה אנחנו צריכים להיות מודעים כשאנחנו באים לקבל שירות מאותו בעל מקצוע. אז יאללה גיא, בוא נצלול לעניינים ונתחיל באמת עם הסוכן הפנסיוני. אתה רוצה לתת איזשהו רקע קצת מה זה סוכן פנסיוני ומאיפה התחום הזה הגיע?
סוכן פנסיוני הוא אדם שיש לו רישיון מהמדינה לשווק לך מוצרי פנסיה וחיסכון. לדוגמה, פנסיה, קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה, ביטוח מנהלים, פוליסת חיסכון ועוד. הסוכן מקבל את העמלה שלו מהחברה שאליה הוא מפנה, הוא מקבל את העמלה שלו בצורה של עמלת נפרעים, והרבה פעמים גם איזושהי עמלה חד פעמית. למעשה יש פה עמלה חד פעמית פלוס עמלה רצה לכל תקופת הזמן שבה אתה נמצא עם אותה חברת ביטוח או עם אותו בית השקעות שמנהל את התיק. ולרוב הסוכנים הפנסיונים מתחילים את דרכם בעבודה כסחירים, באמת או בבתי השקעות או בחברות ביטוח. כאשר הם עובדים שם, הם משווקים ללקוחות את המוצרים הפיננסיים של החברה שבה הם עובדים, והם מתוגמלים בצורה של איזושהי משכורת בסיס, בדרך כלל עם איזשהם בונוסים על גיוס של לקוחות חדשים. ובהמשך הדרך הרבה מהם ממשיכים לעולם העצמאי. יש לא מעט כסף בלהיות סוכן פנסיוני עצמאי, וכשהם עצמאים, לרוב הם עובדים תחת איזשהו בית סוכן, שזה כמו מין כזה ארגון גג קטן, שדואג לאינטרסים של הסוכנים, עוזר לייצג אותם מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות, ועוזר להם בחלק מהאופרציה של העסק הקטן שלהם, בעיקר במה שקשור למאחורי הקלעים, ובתמורה הוא מתחלק איתם על אותה עמלת הנפרעים, ובעצם מרוויח יחד איתם. עכשיו, בניגוד לתחילת הדרך, שבה בדרך כלל הסוכן הפנסיוני יעבוד או בבית השקעות או בחברת ביטוח כשכיר וימכור רק את מוצרי ההשקעה שלה, הסוכנים העצמאים לרוב יעבדו עם רוב, אם לא עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות, והם יקבלו את אותה עמלה מכל חברות הביטוח, ולרוב הם לא ינסו להכווין אותנו לחברה ספציפית כאשר הם עצמאים, אבל הם כן ינסו להכווין אותנו למוצרים מנוהלים שבהם הם יקבלו את עמלת הנפרעים. עכשיו חשוב לי להדגיש משהו. למרות שהסוכן הפנסיוני מקבל את אותה עמלת הנפרעים מחברת הביטוח או מבית ההשקעות, עדיין שווה לנו לעבוד איתו, כי הוא מקל עלינו את העבודה עם אותם הגופים. יותר קל לנו להתנהל מול סוכן אשר בצורה עצמאית. אם הוא משתייך לבית סוכן שהוא בית סוכן חזק, הוא יוכל להשיג גם תנאים טובים יותר עבורנו ממה שנוכל להשיג ישירות בעבודה מול בתי ההשקעות וחברות הביטוח. ואין לנו באמת מה להפסיד מלהיעזר בסוכן ביטוח במה שקשור בכספים המנוהלים שלנו, וזה בשונה ממתווך בעסקת מקרקעין, שאם נוכל לסגור עסקה ללא מתווך, זה עדיף לנו.
כן. עכשיו, בעיניי יש שתי בעיות שכדאי להיות מודע אליהם כשאנחנו באים לעבוד יחד עם סוכן פנסיוני. הבעיה הראשונה והיותר חמורה ביניהם היא חוסר הניטרליות. כשאני עובד עם סוכן, הוא מרוויח כסף רק אם הוא מנייד כספים שלי לבית השקעות או חברת ביטוח, ומהסיבה הזאת האינטרס שלו הוא לאו דווקא האינטרס שלי, שהכסף הושקע בצורה הכי חכמה ושהכי מתאימה לצרכים שלי. לצורך הדוגמה, אנחנו דיברנו בעבר על פוליסת חיסכון, והסברנו שפוליסת חיסכון זה כלי חיסכון שאנחנו נשתמש בו אך ורק אם אנחנו מתכוונים למנף סכום כסף גדול, ושסתם ככה דמי הניהול של הפוליסה הופכים אותה ללא כל כך אטרקטיבית בעינינו. ואם אנחנו עובדים מול סוכן שעובד מול חברות הביטוח. יכול להיות שגם אם אין שום כוונה למנף, הוא יגיד לנו בואו תיקחו את הכספים שלכם ותעבירו אותם לניהול בפוליסה, במקום שניקח את הכסף ולצורך הדוגמה, נשקיע אותו בצורה עצמאית בשוק ההון, בתקני ערות ערך, נגיד מחכה מדד, וזה בטווח הארוך יכול לפגוע בנו מאוד מאוד משמעותית. פוליסה דמי הניהול שלה עם 0.8, 0.9% בשנה, ועוד פעם, אין לסוכן שום אינטרס לומר לי להשקיע את הכסף שלי אולי בתיק ניירות דרך עצמאי, אולי בצורה פסיבית, אולי להשקיע בנדלן, כי מבחינתו הדרך היחידה בה הוא מרוויח, זה אם אני אשקיע דרכו, וניגוד האינטרסים הזה כמובן מאוד מאוד פוגע בנו. והדבר השני הוא הצד ההוליסטי, שסוכנים פנסיונים בהכשרתם לומדים הרבה על תחום הפנסיה, גם לא מעט על תחום שוק ההון, אבל הם לא לומדים שום דבר על אפיקי השקעה אחרים, ואם הם יודעים משהו על נדלן בישראל, נדלן בחול, זה רק כי הם למדו מתוך עניין אישי, ולרוב הזווית בה הם פועלים, היא זווית שבאמת מכירה את האפיקים, בעיקר הפנסיונים, ועולם ההשקעות הוא עולם רחב, ונדלן הוא לחלוטין, ומי שמאזין לפודקאסט הזה הרבה זמן יודע כמה אנחנו אוהבים את עולם הנדלן, וחושבים שהוא צריך להיות חלק משמעותי מהפורטפוליו של כל משקיע, וכשאנחנו הולכים לקבל ייעוץ מאדם שאין לו את ההכשרה, או שלא מכיר את עולמות ההשקעה האלה, או שאין לו אינטרס לשלוח אותנו להשקיע בהשקעות כאלה, במילא הוא כבר מוביל אותנו להשקעה שהיא סאב-אופטימלית. עכשיו, המסקנה המתבקשת מזה היא כמובן שאם אנחנו פונים לסוכן פנסיוני, ועוד מעט נגיע למתי אנחנו כן פונים וכן נעזרים בסיוע של סוכן פנסיוני, אנחנו מבינים וחייבים להבין שלא מדובר ביועץ. הרבה פעמים סוכנים פנסיוניים מזמינים אותנו לשיחת ייעוץ, או מציגים את עצמם באיזושהי דרך שהשתמע ממנה, שהם יועצים, יועצים לגבי השקעות, מתכנני כלכלת המשפחה, מלווי משקיעים, כל מיני שמות כאלה ואחרים, וזה ממש לא ככה. אם אנחנו רוצים לגשת לייעוץ, יש בעלי מקצוע אחרים שעוסקים בייעוץ, אלא סוכן אנחנו ניגשים בשביל ליהנות מההטבות שהוא מקבל כחלק מאותה חברות בבית סוכן. הוא מסוגל להשיג תנאים יותר טובים מאיתנו מול חברות הביטוח, מול בתי ההשקעות, גם תנאים יותר טובים כשאנחנו באים למנף את התיקים האלה. ולכן, כשאנחנו נעזרים בסוכן, אנחנו רוצים לשמוע מה הוא יכול להשיג לנו מבחינת דמי הניהול בכל בתי ההשקעות, ואילו תנאים הוא יכול להשיג לנו כשנרצה למנף את אחד מהאפיקים הפנסיונים או אפיקי ההשקעה, ומתוך האפשרויות שהוא מציג לנו, אנחנו נבחר את המקום שנותן לנו את ההצעה הטובה ביותר, וזה שהוא מרוויח מאותו בית השקעות, מבחינתנו אנחנו אגנוסטים לחלוטין לעניין הזה, כי זה לא משפיע על ההשקעה שלנו בשום דרך.
כן, עכשיו מעבר לסוכן הפנסיוני, יש גם מקצוע בשם יועץ פנסיוני, ההכשרה שלהם היא אותה הכשרה, אבל אופי הפעילות הוא אחר. בעוד שהסוכן הפנסיוני מרוויח את העמלה שלו מאותו הגוף שאליו הוא מפנה אותנו, היועץ הפנסיוני אמור להיות אובייקטיבי, וזה יועץ שאנחנו משלמים לו בעבור פגישה או בעבור ייעוץ, כדי שהוא יגיד לנו מה הכי נכון והכי טוב עבורנו. המקצוע הזה כמעט ולא קיים בפרקטיקה, כי הישראלים לא אוהבים לשלם על מה שהם חושבים שהם יכולים לקבל בחינם, ובפועל, היועצים הפנסיונים נמצאים היום כמעט אך ורק בבנקים, וגם את זה אני אסייג, כי היועצים הפנסיונים שנמצאים בבנקים, הם בכלל לא יועצים פנסיונים, אלא יש איזושהי החרגה לסוכנים פנסיונים שעובדים בבנק, שמותר להם לכנות את עצמם יועצים פנסיונים, רק שכאשר הסוכן הפנסיוני עובד בבנק, לא הסוכן הוא זה שמקבל את העמלה, אלא הבנק.
כן, בזמן שדיברת ככה על יועץ ההשקעות הפנסיוני, שבאמת כמו שאמרת זה מקצוע שכמעט לא קיים, אין לו ביקוש, אנשים שהולכים על המסלול לימודים הזה צריכים להחליט האם הם רוצים רישיון של סוכן פנסיוני או יועץ פנסיוני, כמעט כולם הולכים על האפשרות של הסוכן, כי זה הרבה יותר רווחי מהסיבה שציינת. הכרתי באיזושהי מודעה שראיתי של איזשהו בית סוכן די גדול בישראל, ואני הולך לצטט חלק מהמודעה בשביל באמת להדגים עד כמה המסרים פה חזקים. החלק הכי מעניין בשירות שלי הוא, שהוא ללא עלות. איך זה נשמע טוב, אה? ללא עלות. בשום שלב. בגלל שאנחנו עובדים עם כמות יפה של לקוחות, אנחנו לא גובים תגמול מהמשקיעים, אלא מהגוף בו אנחנו משקיעים ביחד. אנחנו ואתם משקיעים ביחד, ויש לנו כוח צרכני גדול יותר, ולכן זה לא עולה לכם כלום, ותראו איזה קסם, קיבלתם גם ייעוץ השקעות, וגם כוח צרכני מול בתי ההשקעות, ולא הייתם צריכים לשלם שקל, מה שנקרא win-win-lose. ומי שמקבל את הלוז, זה בעיקר, בעיקר לקוח הקצה, שלא מבין שהוא משלם על זה ביוקר. וכמה ביוקר? אם אנחנו מדברים על אדם שיש לו נגיד תיק של מיליון שקלים, אז זה שהוא לקח את הכסף שלו והשקיע בפוליסת חיסכון לדוגמה, שגובה דמי ניהול של 0.8% בשנה, זה 8,000 שקל בשנה. כל שנה שהוא משלם על הייעוץ בחינם שהוא קיבל, הייעוץ בחינם הפך פתאום להיות מאוד מאוד יקר, ויש אנשים שמשאירים את הכסף שלהם בצורה מנוהלת כזאת, דרך סוכן במשך עשורים, זה דברים שאנחנו נתקלים בהם כל הזמן.
כן, עכשיו אני אוסיף פה עוד נקודה, וברור לי שהיא לא הכלל, אלא היוצא מן הכלל, אבל יצא לי להתקל לא מעט, בעיקר לפני שנה וחצי ושנתיים, בסוכנים שממליצים ללקוחות שלהם לקחת הלוואה כנגד אותו אפיק מנוהל, קרן השתלמות, פוליסת חיסכון, קופת גמל להשקעה, you name it, ולהשקיע אותו מחדש באותו האפיק, כדי למנף את הכסף ולהרוויח יותר. ואני לא נכנס למקום של האם ההמלצה הזו הגיעה מתוך רצון להיטיב עם הלקוח, או מתוך מקום אחר, אבל העובדה היא שכאשר סוכן ממליץ ללקוח למנף את הקופה, ולהשקיע אותו מחדש באותו האפיק, הוא למעשה מרוויח את עמלת הנפרעים שלו עכשיו על סכום כסף שהוא גדול יותר, וגם הלקוח לא יכול לנייד למקום אחר, כל עוד ההלוואה שלו עדיין פעילה. אז פה אני רואה בעייתיות מסוימת, וברור לי שיש אנשים מסוימים שניצלו את זה לרעה, ובאופן כללי לגבי סוכנים פנסיונים, מהחוויה שלי, יש אנשים שהם מומחים ומבינים בפיננסים, ויש אנשים שפשוט לא. ועצם זה שיש למישהו את ההכשרה ואת הרישיון, לא אומר שהוא מבין מספיק ושהוא מומחה. היו לי שיחות עם סוכנים פנסיונים, שעזרתי ללקוחות לקחת הלוואה למשל, כנגד קופה מסוימת, וההמלצה שלי הייתה לקחת את ההלוואה בצורת בלון. כי ככה אנחנו נהנים מכמה שיותר כסף שעובד עבורנו, והצורה האלטרנטיבית של אותו הלקוח הייתה גבוהה בהרבה מהריבית. ומה שהסוכן הפנסיוני המליץ לעשות, זה לקחת את ההלוואה בגרייס ולא בבלון, כי בבלון יהיה לנו בסוף הר של חוב להחזיר, ובגרייס גובה החוב שלנו לא יגדל עם הזמן. ואני הסברתי ללקוח, ובסוף הוא השתכנע גם, שהלוואת הבלון לא רק שהיא רווחית יותר, אלא היא גם בטוחה יותר, כי כאשר הריבית תעלה, במצב שהיא תעלה, ההחזרים החודשיים שלנו לא יעלו, והלקוח הזה כן היה רגיש מבחינה תזרימית, אבל הסוכן הפנסיוני לא הצליח להבין את המשמעות של תשואה אלטרנטיבית, שזה אחד הקונספטים הבסיסיים כשמדברים על מימון.
אני חושב שהנקודה שאתה נוגע בה היא נקודה חשובה, כי הרבה אנשים נפגשים עם סוכן הביטוח הפנסיוני, והוא מגיע בבגדים יפים, עם חליפה, עם תיק יפה, הרבה פעמים הוא מגיע אליך לבית, לשכנע אותך, לדבר איתך על האפשרויות השונות שקיימות בפניך, והרבה אנשים, אני אגיד תמימים, המון, המון אנשים נופלים לזה וחושבים שזו הזדמנות טובה. אני זוכר שפעם אחת אשתי אומרת לי, תשמע, נדיב, התקשר אליי איזשהו סוכן פנסיה, ואמר שיש לי כל מיני אפשרויות בפה ושם, וקבעתי פגישה שהוא יבוא אלינו לביתה ויציג לנו על את האפשרויות השונות. וממש הייתי צריך להסביר לה למה אני לא רוצה שהוא יגיע, למה אני לא רוצה שנקיים את הפגישה הזאת, כי מבחינתה, והיא אפילו טיפה כעסה עליי, מה אכפת לך? אנחנו מקבלים איזושהי שיחת ייעוץ בחינם, הוא אמר שזה לא מחייב, והיא פשוט לא הכירה את מודל העבודה של הסוכן הפנסיוני. וזה משהו שחשוב להכיר, אתה נגעת בנקודה שהיא נכונה. למיטב ידיעתי, בשביל להיות סוכן פנסיוני, אפילו לא צריך תעודת בגרות. כל מה שצריך זה לעבור כמה בחינות ותקופת התמחות של חצי שנה, וזה לא שאני בא לזלזל בסוכנים, בלימודים שלהם, במבחנים שהם עוברים או בתקופת ההתמחות, אלא אני כן חושב שנכון שאנשים יבינו שהם לא יושבים מול אנליסט בכיר בגולדמן סאקס, אלא מול אדם עם הכשרה פיננסית מסוימת וניסיון מסוים, וזה בסדר, אבל כן חשוב להבין את העניין הזה. עכשיו, ציינו מקודם שאפשר לקבל רישיון של סוכן פנסיוני ואפשר של יועץ פנסיוני, ושרוב האנשים בוחרים בצורה מובהקת לקחת את רישיון הסוכן, יש רפורמה שהיא בצנרת של הרשות לניירות ערך כבר הרבה מאוד זמן, בשם רפורמת הסוכן האובייקטיבי, שמה שהיא תעשה דה פקטו זה לבטל את רישיון הייעוץ הפנסיוני, ותאחד בין שני הדברים, ותיצור איזשהו סטנדרט אחד, שבו כל הסוכנים עובדים, זה משהו שכבר התחילו ליישם אותו. גיא, אני חושב שדיברנו מספיק על הסוכנים והיועצים הפנסיונים, בוא נעבור לדבר על שוק ההון ממש, בוא נעבור לדבר על יועצי ההשקעות. אז אולי תיתן לנו קצת רקע, מי זה יועץ השקעות, מה הוא עושה, מה ההבדל בינו לבין יועץ פנסיוני, סוכן פנסיוני.
אז יועץ השקעות הוא אדם שיש לו רישיון לעסוק בייעוץ השקעות, בשוק ההון. מותר לו להגיד לך, כדאי לך להוסיף קצת אפל עתיק, או לקנות איזה קרן מחכה. מותר לו לתת לך עצות ספציפיות, תפורות אישית אליך, בשוק ההון. והתפקיד שלו זה לתת ייעוץ שהוא אובייקטיבי. הוא לא אמור לקבל לא עמלות הפנייה, ולא עמלות נפרעים, ולא כסף מאף אחד, למעט הלקוח. בפועל, כמעט כל יועצי ההשקעות היום עובדים בבנקים, מכמה סיבות. קודם כל, אין הרבה ביקוש לשירות הזה של יועץ השקעות אובייקטיבי, אישי, ניטרלי, מחוץ לבנקים, כי שוב, אנשים לא רוצים לשלם על מה שהם חושבים שהם יכולים לקבל בחינם, ובאופן כללי יש מגמה שיותר ויותר כספים עוברים מניהול אקטיבי בשוק ההון לניהול פסיבי בקרנות מחכות מדד, וזה גם גורם לפגיעה בביקוש לאותו ייעוץ השקעות אובייקטיבי. בישראל לא פשוט להיות יועץ השקעות עצמאי, יש לזה עלויות נלוות מאוד גבוהות, גם בצד הביטוח, יועץ השקעות עצמאי חייב להחזיק ביטוח, וגם אם מדובר על חברה שרוצה לעסוק בייעוץ השקעות, היא צריכה להחזיק מאות אלפי שקלים בקריות נזילות, באפיקי השקעה מאוד סולידיים, ורוב האנשים העצמאים פשוט לא יכולים לרתק כמות כזו של הון.
כן, כמו שאמרת, יועצי השקעות פרטיים עצמאים זה משהו שהוא מאוד מאוד נדיר, אני יכול אולי לספור על שתי ידיים כמה כאלה יש, וחבל, זה משהו שבמדינות אחרות הוא מאוד מאוד נפוץ, וזה מביא אותנו לבעל המקצוע הבא, שהוא דומה ליועץ, הוא בעצם עובר את אותו מסלול הכשרה פחות או יותר, וזה משווק ההשקעות. משווק השקעות הוא אדם שיש לו רישיון מהמדינה, לשווק לי מוצרי השקעה שונים בשוק ההון. הוא יכול להציע לי נדיב בוא תשקיע בקרן נאמנות X, קרן נאמנות Y, זה מותר לו. בדרך כלל משווקי ההשקעות עובדים בבתי ההשקעות השונים, ומשווקים את המוצרים אותם מנהלים בתי השקעות בהם הם עובדים. כדי להיות משווק השקעות, אדם חייב להתלות את רישיון ייעוץ ההשקעות, וכן הפוך כמובן, אי אפשר להיות יועץ ומשווק במקביל. והבעיה שיכולה להיות בעבודה עם משווק השקעות, היא שלא תמיד הלקוח בקצה מודע למהות של העבודה. משווק ההשקעות הוא אדם שלמד על שוק ההון, בדיוק כמו יועץ ההשקעות. הוא למד לא מעט על שוק ההון, וזה נשמע שהוא מומחה. ולא תמיד ברור לנו כלקוח הקצה שמשווק ההשקעות מרוויח כסף אם אנחנו נחליט לקנות את המוצר אותו משווק לנו, ושהאינטרס שלו, שוב, הוא לא האינטרס שלנו. וברמה העקרונית אין בעינינו שום בעיה, כמו שהסברנו בפרק על מתווכים, לעזר בשירותים של משווקים. אין לנו בעיה שמשווקים לנו מוצרים או שירותים, אבל זה חייב להיות במעמד שאנחנו מבינים את האינטרס של הצד השני שרוצה למכור לנו משהו, ואנחנו צריכים להיות ביקורתיים ולהבין האם משהו מוכר לנו זה משהו שיעזור לנו ויקדם אותנו, או משהו שלא. ואם אנחנו לא לחלוטין מבינים את מהות התפקיד של מי שעומד מולנו, אנחנו יכולים לטעות לחשוב שמדובר באיזשהו ייעוץ, וכמו שאמרנו בפרק על השקעות אלטרנטיביות, הרבה פעמים ההשקעות שמשווקים לנו הן לא ההשקעות הכי טובות שיש, וזה משהו שחשוב להכיר לגבי משווק ההשקעות. מעבר למשווק ההשקעות וליועץ ההשקעות, יש את מנהל תיקי ההשקעות. מדובר סך הכל בלימודים דומים. יש תקופת התמחות שהיא קצת יותר ארוכה, במקום 6 חודשים, תקופת התמחות של 9 חודשים. יש עוד מבחן אחד שהוא צריך לעבור. ומנהל תיקים כשמו כנו, לא רק שמותר לו להמליץ לנו כיצד להשקיע את כספנו, מותר לו גם להשקיע את כספנו בצורה עצמאית, כמובן כשאנחנו נותנים לו רשות לכך ובהתאם לתנאים שאנחנו מגדירים מראש. והבעיה שלנו, הן עם יועץ ההשקעות והן עם מנהל התיקים, היא שהאינטרס שלו הוא לא לחלוטין האינטרס שלנו. כשאני מביא למישהו את הכסף שלי לניהול, הוא גובה ממני דמי ניהול שנתיים, לרוב מדובר באזור האחוז מהתיק, לפעמים יותר, לפעמים פחות, תלוי באופי התיק, תלוי בגודל התיק. וכאשר זה מבנה התגמול שלו, האינטרס שלו הוא בעיקר שהכסף ימשיך להיות מנוהל אצלו שנה אחרי שנה. ולכן השאיפה שלו מבחינת התוצאות תהיה להשיג תוצאה שהיא תוצאה שיחסית דומה לשוק. אם הוא מצליח להביא תוצאה שהיא קצת יותר טובה מהשוק, זה מעולה. הוא יודע שאם הוא יביא תוצאה שהיא הרבה פחות טובה מהשוק, כנראה שאני אעביר את הכסף שלי ממנו, ובעיקר הוא יודע שאם הוא ישקיע את הכספים שלי בצורה שהיא פסיבית, מחכה מדדים, אני אגיד לו תודה רבה, אני אקח את הכסף שלי ואשקיע בעצמי, ולכן הוא חייב לעשות כל מיני פעולות אקזוטיות, ולהראות שהוא עשה דברים מתוחכמים, ולהשקיע את הכסף בכל מיני קרנות נאמנות, שגם הן גובות דמי ניהול מתוך אותו תיק, ובסך הכל זה יוצא מאוד מאוד יקר.
כן, יש איזושהי אמירה בעולם ההשקעות, ש-Nobody got fired for buying IBM. אף מנהל השקעות לא פותר מקנייה של מניה טובה, מניה בטוחה, והאינטרס של אותם מנהלי תיקים, כמובן שהם רוצים בטובתנו, אבל אנחנו צריכים להבין את האינטרס, והאינטרס שלהם, כמו שאתה אמרת, זה שאנחנו נשאר לאורך זמן, ואם אתה רוצה שלקוחות יישארו לאורך זמן, אתה חייב לנהל את תיאום הציפיות בצורה כמה שיותר טובה, שזה אומר שאתה מראש תכוון אותם לציפיות תשואה שנמוכות יותר, כי אתה רוצה להפתיע אותם לטובה בציפיות התשואה, ואתה תכוון להשקעות שהסיכוי שהם יחוו בהן הפסד משמעותי הוא סיכוי קטן, כי אנשים חווים את הכאב שבהפסד הרבה יותר חזק משהם חווים את העונג שברווח, ולכן בסוף הרבה מהמנהלי תיקים נוקטים באסטרטגיות שהן יחסית סולידיות. עכשיו, יש אנשים שנכון להם שאדם ינהל את התיק עבורם לפי מדיניות ההשקעה שמתאימה להם. אני חושב שזה מתאים בעיקר לאנשים שיש להם הון מאוד משמעותי וצרכים מאוד ספציפיים, אבל לרוב האנשים, בטח למשקיעים צעירים, בטח למשקיעים שיש להם עוד הרבה שנים של ריבית דריבית לפניהם והון שהוא עדיין לא עצום, הם יכולים להרוויח המון כסף מהשקעה בצורה כמה שיותר זולה במדדים לטווח ארוך. וראינו מחקר על גבי מחקר על גבי מחקר שמראה שמנהלי קרנות ומנהלי תיקים לא מצליחים בממוצע להביא תשואות שהן גבוהות מתשואת המדד. בסוף רק 3 מתוך 10 מניות בממוצע נותנות תשואה שהיא עודפת על המדד, ולכן לדעתי לרוב זה לא שווה את דמי הניהול.
נכון, אני כן אגיד שיש לא מעט מנהלי תיקים שעושים עבודה מצוינת ומביאים ללקוחות שלהם גם תשואות מאוד טובות, וגם מעבירים אותם בתקופות שהשוק חווה משברים לא קטנים בצורה חלקה, בצורה שהיא טובה, ולחלוטין יש כאלה ששווים את העמלה שהם גובים. קשה לזהות אותם מראש. החבר'ה שהם באמת באמת טובים, האלופים בשוק ההון, בדרך כלל עובדים בכל מיני קרנות גידור או בפאמילי אופיסיז, והם לא ייקחו אותנו בתור לקוחות. אישית אני חושב שאם מנהלי תיקים היו לוקחים עמלה שהיא קצת יותר קטנה, אולי אזור 0.5%, זה היה הרבה יותר אטרקטיבי לרוב האוכלוסייה. הסיבה שמנהלי תיקים לא מביסים את המדד לרוב היא שמחשבים פנימה גם את העמלות שהם לוקחים, גם את דמי הניהול שהם לוקחים, ואם היינו מוציאים את אותם דמי ניהול, לרוב התוצאה תהיה מאוד מאוד דומה למדדים, ומבחינתי להשיג תשואה שהיא דומה למדד, גם אם קצת מתחתיו, בידיעה שהתיק שלי מותאם אישית עבורי, זה מעולה, אבל זאת הדעה האישית שלי. אז בפרק הזה קצת הכרנו את בעלי הרישיונות בשוק ההון ובעולם הפנסיוני בישראל, ומה מניע אותם, מה היתרונות והחסרונות שלהם, מתי ואיך נבחר לקבל מהם שירות, ובפרק הבא אנחנו הולכים לדבר על המתכנן הפיננסי, גם איפה הוא עוזר לנו, ואיפה הוא, כמו שאר בעלי המקצוע האחרים עליהם דיברנו בסדרה הזאת, גם כן יכול לדפוק אותנו, אם אנחנו לא מבינים את מערכת התמריצים והכלים בהם הוא משתמש. תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים להצטרף לקהילת הפודקאסט בפייסבוק, ולהירשם לניוזלטר הפיננסי דרך האתר של אפיקה פיננסי, בכתובת אפיקה.פיננס.
אין לראות מה נאמר בפרק משום ייעוץ פיננסי, אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.